הסקט, בית לפודקאסטים ישראלים.
במקום חסות, אנחנו מקדישים את הפרק הזה לחזרתם ולשובם הביתה של כל החטופות והחטופים משבי חמאס.
ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
אהלן חברים, מה העניינים? ושוב אנחנו בפרק חלש בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף הפודקאסט, ואני שי בדיחי, במקרה עדיין לא מכירים. באמת היום אני נרגש, יש לנו פרק מאוד מאוד מעניין, שאני אישית חיכיתי לו הרבה מאוד זמן. אנחנו מדברים המון המון בקבוצה על איזה קרן לבחור, קרן מחגת מדד כזו או אחרת, האם היא תהיה אירית, האם תהיה אמריקאית, האם תהיה ישראלית. ויש כל כך הרבה הבדלים בין הקרנות, וראינו שהמון המון אנשים מבולבלים. והיום אנחנו הולכים לדבר על העולם הקרנות הפסיבי, ובשביל זה הבאתי פה אורח מאוד מאוד מעניין, דימה זיו, סמנכ"ל מסחר בקסם. אז דימה, מה שלומך?
היי שי, קודם כל תודה רבה על ההזמנה. כמו שאמרת, אני דימה זיו, סמנכ"ל מסחר בקסם, גר ביפו, 18 שנה בקסם, לא מעט זמן, כמעט מיום היווסדותה, קסם 20 שנה. כן, אתה צודק, באמת יש המון, יש המון מוצרים בישראל על מדדים פסיביים, גם פנסיה וגם קרנות נאמנות, וכן, יש פה הרבה בשר לדבר עליו.
לגמרי, אז אני מן הסתם יודע מה זה קסם, אז אולי תגיד במשפט רגע, מי זאת קסם למי שלא מכיר, ואז אנחנו משם נתקדם, נצלול לאט לאט לעניינים.
תראה, קסם היא חברת הקרנות הגדולה בישראל, נכון להיום, אבל לפני 20 שנה, זאת הייתה חברה שלקחה על עצמה את ההזדמנות ואת הסיכון, לקחת את הבשורה של העולם הפסיבי ולהביא אותו לישראל. בעצם קסם החברה הראשונה שהנפיקה מוצרים על מדדים בישראל. אז היו תעודות סל, נכון להיום זה קרנות סל וקרנות המחכות. אז בשבילי, אתה יודע, כשאני הצטרפתי לקסם, בשבילי זה היו כמה מהפכות, שלוש מהפכות שהיו לי. המהפכה הראשונה, שהן גם דרך אגב שלובות אחת בשנייה, המהפכה הראשונה שגיליתי זה העולם הפסיבי. שהתחיל, אתה יודע, הוא התחיל לצמוח מאוד מאוד חזק בשנות ה-90, אז הוא נפקה קרן הראשונה, SPY, שזה הקרן על S&P 500, שזה הקרן הכי גדולה נכון להיום בעולם, והקרן הזאת היא צמחה כל שנה פי שתיים, היא הכפילה את עצמה כל שנה, שזה היה מאוד מאוד מטורף, אבל במונחים של עולם הפסיבי, זה היה מאוד קטן. זה היו אחוזים בודדים מתוך התעשייה. הקרנות האקטיביות בכלל לא ראו את העולם הפסיבי כאיזשהו איום או תחרות. ואז מה שקרה זה שבשנות ה-90, כמו שאמרתי, היו אינדקס פאנס, שזה הקרנות המחכות, וה-ETF'ים שהונפקו בשנות ה-90, אז הם התחילו לצמוח, והעולם נחשף לדבר הזה. עכשיו, זה לא הגיע לישראל. אז בשנת 2004, זאת המהפכה השנייה, שהגיע בעקבות עוד מהפכה, שזה הייתה ועדת בחר, שבעצם לקחו מתוך הבנקים את כל את הקרנות נאמנות שלהם, את הפנסיה, ופתחו אותם לתחרות. לא היה להם בעצם שום בעיה עכשיו לייעץ בצורה אובייקטיבית יותר. והגיעה המהפכה השלישית, שזה המהפכה בשבילי, כן? שזה מהפכה בישראל. וקסם הגיע, והיא פשוט לקחה את כל העולם המדדים, והתחילה לשכנע את הישראלים שזה דבר טוב. עכשיו בישראל, אתה יודע, אמרו, כתבו בעיתונים, זה טרנד חולף, אמרו לנו, בשביל מה אנחנו צריכים את זה, בשביל מה אתם הבאתם את זה, זה יעבור, אין שום דבר שהוא מעניין בתוך הדבר הזה. עכשיו, אנחנו לא הסכמנו, וקסם לקחה את זה על עצמה, וכמו שאפשר להגיד, בגרשיים, חינכה את השוק, ואת המנהלי השקעות, את הציבור, את היועצים, והביאה את הדבר הזה, ומשם, אתה יודע, אנחנו הגענו, כמו שאנחנו אמרתי, אנחנו החברה הכי גדולה בישראל על מדדים.
קודם כל מדהים, אז באמת מי שלא מכיר את קסם, אז, ואתם פה איתנו במאזין לפודקאסט, אז כדאי שתכירו, כי באמת אי אפשר לדבר על מדדים ולא להכיר את קסם. אז אני רוצה באמת לדבר על, ככה הבאת לי, רמת לי להנחתה, כמו שאומרים, על בוא תסביר איך זה הגיוני או איך זה קורה, שבעצם המדד מנצח את כל מנהלי השקעות בסופו של דבר. זאת אומרת, איך הדבר הזה קורה?
כן, לגמרי. תראה, זה לא סתם שהתעשייה הזאת צמחה למספרים מטורפים. בעצם נכון להיום, תעשיית הפסיבית בארצות הברית, שהיא כמעט 16 טריליון דולר, שזה 8 טריליון דולר באינדקס פאנדס, קרנות מחכות, ו-8 בקרנות צהל, שזה ה-ETF'ים, היא עברה את התעשייה האקטיבית מבחינת המספרים. עכשיו, כמו שאתה אומר, למה זה כל כך פופולרי? זה מאוד פשוט. המדדים מאוד מאוד נותנים את התשואה יותר גבוהה מהמנהלים האקטיביים. הקרנות האקטיביות ומנהלים אקטיביים, וכמובן שגם כל אינדיבידואל ואינדיבידואל, כמעט ולא מצליחים להקות את המדדים. יש סטטיסטיקה של S&P, של חברת S&P, שהייתה סטטיסטיקה, עשתה סטטיסטיקה של קרנות אקטיביות בארצות הברית, שזה הקרנות הכי טובות בעולם, ויש להם את המנהלים, את האנליסטים הכי טובים בעולם, ומתוך הקרנות האלה, 95% מהקרנות בעשר שנים האחרונות לא יקעו את המדד, שזה המדד היחס שלהם, שזה, אתה יודע, אי אפשר להתווכח עם זה. אז כמובן שגם תיקח, למשל, לא יודע, לקחת חברה ענקית, שיש לה על כל חברה, נגיד ב-S&P 500 כדוגמה, יש לה אנליסט על כל חברה. ונגיד שאותו אנליסט יודע יותר טוב אפילו מהנהלה של החברה על אותה החברה. ואז הם באים ואומרים, אוקיי, אז איך אנחנו נשקיע את הכסף? אנחנו יודעים על החברות, יודעים טוב מאוד, אבל איזה משקל ניתן לכל חברה? ואז, אתה יודע, יש פה חוכמת ההמונים. בסופו של דבר, השוק הוא כל כך יעיל, שכמעט אף חברה או אף מנהל לא יכול להקות את זה. זה פשוט ככה.
אז קודם כל, אני לגמרי מסכים. זה בפן איך קשה באמת למנהלי השקעות, וזה עובדה, אמרת 95%, לא מצליחים לנצח את המדד. אז באמת בספר שאנחנו תראינו מהאנגלית של ג'ון בוגל, המדריך המשקיע המתחיל, נקרא Common Sense Investing באנגלית, מי שרוצה לקרוא את הגרסה האמריקאית, אז הוא מדבר על, שוב, זה שנים אחרות, אתה דיברת על העשור האחרון, הוא מדבר על 97%, אז זה לא משנה אם זה 95%, 97%, 98%, הרוב המוחלט, הרוב המוחץ, לא מצליח לנצח בסוף של דבר את מדד היחוס שאליו הוא נמדד, וזה באמת מאוד מעניין. ודבר נוסף שצריך לקחת בחשבון, שאותו מנהל השקעות, הוא צריך להצדיק את עצמו, כדי שישלמו לו בעצם למעשה בדרך כלל יותר כסף, יותר דמי ניהול, הוא צריך להכיל את אני קורא לזה את המפלצת, צריך להכיל את כל האנליסטים, לתת להם משכורת וכו' וכו', אז הוא צריך לקבוע יותר דמי ניהול בדרך כלל, כדי שהוא יוכל לשלם לאותם בעלי מקצוע ולאותם מומחים. בנוסף, אם הוא רוצה לעשות תשואה יותר גבוהה, הוא צריך להיות יותר אקטיבי, יותר אקטיבי זה צריך להיות יותר פעולות, יותר פעולות זה עולה כסף, לקנות, למכור, יש פה עמלות, אז הוא כבר מתחיל בנקודה שיותר קשה לו, יכול להיות שהוא, כמו שאמרת, 5% או 3% או לא משנה כרגע, שחלק מצליחים, אבל חלק מאוד מאוד קטן, אבל הוא מתחיל בנקודה שיותר קשה לו, כי הוא צריך לעשות תשואה הרבה יותר גבוהה, לא רק מהמדד, אלא גם מהדמי ניהול הגבוהים שבדרך כלל משלמים, וגם מהעמלות, וגם יש פה ענייני מיסוי, זאת אומרת, אין את הדחיית מס, כי בעצם אם מכרתי, אז כבר שילמתי מס באותו רגע, ועוד מעט אנחנו נדבר על מיסוי בהקשר של מדדים, אז לא נקדים את המאוחר. אז בוא נדבר באמת עכשיו על, אנחנו כיום דיברנו על קרנות מחכות מדדים, ועכשיו אנחנו מדברים ספציפית, אנחנו עושים זום אין לעולם הישראלי, ואתה עובד בקסם, אז אנחנו עושים זום אין עוד פעם עכשיו על קסם. אז בוא נדבר על זה שקסם הצליחה בעצם להביא את המדד לכל הכוח קצה, זאת אומרת, כל הכוח קצה יכול לרכוש את המדד, לרכוש את המדד זה מילה שהיא לא מדויקת, כי אפשר לרכוש מדד פיזית, אנחנו רוכשים בעצם נייר שמחכה התנהגות של מדד, ובעצם היא הפכה את זה לכלי להשקעה לכל אחד, אז...
לגמרי, תראה, אנחנו חוזרים עוד פעם להתחלה, אנחנו בעצם, הקסם הנפיק את תל אביב 125, עד אז זה היה פשוט כלי של מדידה, זה היה משהו שהיית מגיע ליועץ השקעות, או מסתכל בעצמך, מה עשה תל אביב 125 מול התיק שלי הפרטי, או תיק של קרנות נאמנות, ואנחנו הבאנו את התעודת סל הראשונה לישראל, והיא נהייתה באמת כלי להשקעה, וגם S&P 500. ב-2005, אם אני לא טועה, הנפקנו את S&P 500 הראשונה בישראל, וכן, וגם, אתה יודע, אנחנו... אני מאוד גאה בתעשייה הישראלית, כי התעשייה הישראלית הביאה המון דברים חדשים שלא היו בעולם. למשל, כל הקרנות השקליות, מה שנקרא מנוטרלות מטבע, זה המצאה ישראלית, שכל העולם העתיק אותה, שזה מדהים. וגם כל מיני מדדים, אם יש מדדים בטיוואן, סינגפור, הודו, קוריאה, אז חלק מהמדדים האלה, שהמוצרים האלה, קסם הביאה, כראשונה, קסם הביאה את המדדים האלה שהם לא היו בעולם. אנחנו הקדמנו את העולם בכמה וכמה תחומים, וכן, באמת אנחנו הבאנו גם את הקרנות הממונפות, ואת השורטים, ואת הסחורות, וזה ממש, אנחנו הנגשנו את, את התעשייה הזאת לישראלים, ואני מאוד שמח. וכמובן עכשיו יש המון, התעשייה הזאת צומחת, ואנחנו מאוד שמחים, ויש המון מתחרים, והתחום הזה מאוד מאוד גדול, וזה פשוט כיף לראות.
תחרות תמיד זה טוב לכולם, במיוחד ללקוח קצה. אז באמת נדבר מה היתרונות, מה החוזקות דווקא של קסם. זאת אומרת, מה יש לקסם ש... אין באלף, אולי בחול, זאת אומרת, מבחינת, הרבה מדברים אצלנו בקבוצה, על אינבסקו ובלק רוק וכל מיני כאלה שאפשר לחכות את המדע דרך קרנות זרות, אז מה דווקא מיוחד בתעשייה הישראלית או בקסם בפרט?
תראה, אפשר לדבר על מון תחומים, וכמובן שאנחנו גם מברכים, כי אנחנו מאוד שמחנו, באמת, אתה אמרת שזה בעיקר טוב, התחרות זה טוב ללקוחות, זה לא נכון. ככל שמגיעים עוד שחקנים, הם גם מפתחים את התעשייה, ואנחנו מאוד שמחים, הם מברכים על זה, ומבחינת גם, אנחנו יכולים גם לדבר בפודקאסט על הרבה דברים, מיסוי, שקיפות, דמי ניהול, הרכב נכסים, כל מיני דברים כאלה, אבל מאוד מאוד חשוב לי להגיד, שבסופו של דבר, ככלל אצבע, הדבר הכי חשוב לבדוק בתעשייה, או כשאתה בוחר קרן, זה את התשואה שלה. זה מאוד מאוד חשוב. אני עושה את זה כמישהו שנמצא הרבה בתחום. הדבר הראשון שאני עושה, לפני שאני בודק את המוצר, אני בודק את התשואה. כי בסופו של דבר, כמו שאמרתי, בתוך התשואה מסתתר הכל. נמצא שם הכל, כי הוא גם המיסוי, גם הרגולציה, גם ההטבות וגם הדמי ניהול, הכל נמצא שם. אז הייתי הולך, והדבר הראשון שאני הייתי ממליץ לחבר שלי, זה ללכת ולבדוק את התשואה של כל קרן וקרן. מבחינת החוזקות, שאלת אותי, אז החוזקות שיש לנו באמת המון מוצרים, קודם כל, אתה יכול לבחור כל מדען בעולם, וכנראה שיהיה לנו אותו על המדף. ודבר שני, שיש לנו גם קרנות הסל וגם קרנות מחכות. וקרנות סל זה משהו שהוא, לפי דעתי, למשהו שהוא יותר למשקיעים דינמיים, שאתה יודע שרוצים לפעמים להיכנס לתוך השוק, לצאת מתוך השוק, זה אולי לטווחים יותר קצרים, ויש את הקרנות המחכות, שזה ה-Index Funds, שזה משהו שהוא, לפי דעתי, למשקיעים יותר מתאים, למשקיעים, שמשקיעים לטווח ארוך. אז בזה אנחנו מאוד חזקים, יש לנו את מגוון המוצרים.
מולי, אני רק רוצה רגע לחדד משהו, ככל שמישהו ששומע את זה מהצד ב... קרא לזה בהקשר לא נכון, הוא יבין משהו לא נכון, לפחות זה מה שקפץ לי לראש, אני רוצה לעשות איזשהו חידוד. אנחנו הרבה פעמים מדברים, שאנחנו מדברים דווקא על עולם של קופות גמל, וקרנות השתלמות, אנחנו אומרים שדווקא תשואות, זה לא תמיד הדבר הכי חשוב, כי תשואות העבר לא מנבאות את העתיד. אני רק רוצה לחדד שמה שאתה אמרת פה תשואות, אתה התכוונת, בהקשר שאם מישהו החליט שהוא רוצה לחכות את המדד ה-S&P 500, אז הוא ישווה את התשואות של S&P 500, של קסם, לעומת אינבסקו, לעומת בלק רוק, לעומת עוד חברה XYZ, לא נגיד עכשיו שמות של כל החברות. זו רק כמה שאמרנו תשואות, אלא לא תסתכלו על התשואות ולפי זה תבחרו. כמובן גם כל דבר שאנחנו אומרים לא מהווה לא המלצה ולא ייעוץ, אנחנו מדברים פה על נושאים שקשורים בשוק ההון, ואנחנו לא מורשים לייעץ כרגע בצורה הזאת. אז זה במובן הזה. אז הכוונה היא שאתם משווים בין אותו מוצר, תפוחים לתפוחים, אז תשבו את השורה התחתונה, תשבו את התשואות, כי יכול להיות, לפעמים אני מסתכל על הדמי ניהול, אולי הדמי ניהול יותר זולים במקום אחד, אבל במקום האחר הוא עושה תשואה יותר גבוהה. עכשיו, הוא מחכה את אותו מדד. עוד מעט אולי אנחנו נדבר איך יכול להיות שאני מחכה את אותו מדד, ויש תשואות שונות, עוד אנחנו ניכנס לזה אולי יותר לעומק, וזה גם בעיניי אחד החלקים היותר מעניינים, אבל מה שדימה פה אומר, אתם משווים בין כמה קרנות שמחכות את אותו מדד, לא משנה כרגע ישראלי, לא ישראלי, תלכו קודם כל לשורה התחתונה, תראו את התשואה, תראו מצד אחד אולי כמה היא קרובה גם למדד הייחוס, מצד שני גם אם היא יותר גבוהה או יותר נמוכה, אני רוצה בסוף שיהיה לי יותר כסף בכיס, נכון?
לגמרי, אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, זה מדויק מאוד, וכן, זה, כאילו, כמובן, זה הכלי היחידי שיש לי, בעצם לבדוק את התנאים הנוכחיים של המוצר, וללכת, כמו שאתה אומר, התוצאות העבר לא מנבות את העתיד, אבל זה הכלי היחידי שיש לי, לבדוק את הטיב המוצר, ולבדוק, אתה יודע, לראות מה יכול להיות בעתיד, ולדעת שעד עכשיו מי היה הכי טוב. ואני דרך אגב רוצה, אתה יודע, להזמין את כל המאזינים ואותך לבדוק את התוצאות של קסם מול כל ה-ETF'ים בעולם, מול כל ה-ETF'ים, תוצאות של קסם, של קרנות המחכות של קסם, על מדדים, אתה יכול לבדוק, ואני מזמין אותך גם לבדוק על כל המדדים, נגיד בארצות הברית, באירופה, וגם על ETF'ים שנסחרים באירופה, נסחרים בארצות הברית, באירלנד, בישראל. זה, אני חושב ש אנחנו, אני לא יכול לדבר על תשואות, אבל מכיוון שאני מזמין אותך, אתה יכול להבין שאני מאוד בטוח בתשואות שלנו.
כל מי שרוצה מוזמן לעשות את זה, ואתם לא בטוחים איך, אתם מוזמנים לפנות אלינו אחר כך ונעזור לכם גם בזה. אוקיי, אז אם נסכם במשפט, אז לא קונים לפני שבודקים תשואות, זה ככה מה שניקח מהסשן האחרון שאמרת. אז בוא נדבר רגע על היתרונות של קרן מחכה בהשקעה לטווח ארוך. הזכרת רגע את המינוחים קרן סל וקרן מחכה. אני כמובן יודע מה ההבדלים, אבל אולי תסביר ככה למאזינים על העניין אולי של המסחר הרציף, זאת אומרת, מה זה בכלל אומר קרן סל וקרן מחכה? כי הרבה פעמים אנשים לא ככה מבינים מה ההבדל, הם פשוט רואים קרן ש, כי גם קרן סל בסוף היא מחכה את ההתנגדות של המדד, נכון. אבל היא לא נקראת קרן מחכה, אז תן ככה את הדקויות בין השתיים.
כן. בעצם קרן סל זה קרן שהיא נסחרת בבורסה כמניה, כמו מניה, והיא מחכה את הביצועים של המדד, אבל היא נסחרת גם בתוך יומי, בתוך הבורסה. אז כל בן אדם שרוצה לקנות אותה, מגיע וקונה אותה בספר הפקודות. מעביר פקודה של מכירה או קנייה, וככה הוא בעצם מקבל את ההחזקה של אותה, או של אותה קרן. קרן מחכה זה כמו קרן אקטיבית, רגילה, אבל היא מחכה את המדדים. יש לה את היתרונות של קרן רגילה, קרן נאמנות רגילה, ויתרונות של קרן מחכה, שזה קרן פסיבית שהיא עוקבת אחרי המדדים. לגבי הקרן, נכון, יש קרנות סל ויש קרנות מחכות. קרן סל וקרן מחכה הם שתיים קרנות שעוקבות אחרי המדדים. ההבדל היחידי זה שקרן סל היא גם נסחרת בבורסה, וקרן מחכה אתה קונה פעם ביום, כמו קרן רגילה. היתרונות של, לפי דעתי, כן, היתרונות של קרן מחכה זה לאנשים שהם משקיעים לטווח ארוך. ואני באמת רואה בזמן האחרון שיש מגמה של אנשים יחסית צעירים שמשקיעים את מנסים לדאוג לעתיד הפיננסי שלהם וחוסכים לטווח ארוך. שזה, אני מאוד מאוד שמח לראות את זה, מחמם לי את הלב. ועוד, מה שעוד יותר מחמם לי את הלב זה שהם עושים את זה דרך הקרנות הפסיביות, שזה הכלי לפי דעתי הכי יעיל וטוב לטווח ארוך. והקרן מחכה היא קרן שהיתרון שלה, לפי דעתי העיקרי, זה שאתה יכול לקנות אותה בהוראת קבע. מה שאתה יכול להזמין אותה פעם, מתי שאתה רוצה, לא יודע, לקנות כל שבוע, כל חודש, כל רבעון, ממש לעשות הוראת קבע כמו בקופת גמל. שאתה מפריש כסף לאותה קופה, אז אותו דבר בקרן מחכה. אתה יכול לעשות את זה, ובדרך כלל לטווח ארוך, מי שמשקיע זה לא השקעה חד פעמית. אנשים עושים השקעות חוזרות, תקופתיות, אז זה יתרון ענק. זה כמו שאני חושב על עצמי, אם הייתי צריך ללכת ולחסוך לפנסיה, שהייתי צריך לדאוג לעשות העברות כל חודש בעצמי, אז כנראה שלא הייתי, כנראה לא הייתי חוסך. ופה זה באמת, זה מאוד נוח. היתרון השני זה הוודאות. כשאתה קונה קרן מחכה, אתה קונה אותה לפי הנב, לפי השערוך שלה, ואתה יודע את המחיר, שזה מחיר של סוף יום, של שערוך הנכסים, וזה מאוד, מאוד טוב, כי נגיד בניגוד אתה יודע, מסחר רציף, שיש שם, אתה צריך לדעת איפה אני קניתי, מתי קניתי, יש אנשים שקונים נגיד בקרנות צהל ביום ראשון, ואז הם אומרים, וואי, איך קניתי? קניתי, לא יודע, חצי אחוז למטה, חצי יותר אחוז למעלה, ואז הם מגלים שהם שכחו שביום ראשון בכלל אין מסחר בחול, והם קונים משהו שאין לו שווי הוגן נכון לעכשיו. אז זה יתרון מאוד מאוד גדול. וגם אין, אתה יודע, אין מרווחים של מתח, הכל מתבצע לפי שערים של נעילה. אז המרווחים האלה גם נעלמים. זה היתרונות העיקרים, אני חושב.
אוקיי, מעולה. אז בוא נדבר על נושא שנראה לי שמעסיק מאוד ככה את המאזינים, והוא עולה הרבה במיוחד בעולמות של קרנות איריות, הנושא של המיסוי. אז בוא נדבר תכלס רגע, מיסוי בקרנות ישראליות, דיווידנדים, לא דיווידנדים, איך זה עובד, מה זה שונה. בוא נעשה פה רגע סדר אחת ולתמיד, שכל מי ששמע יוכל להבין קצת את המאחורי הקלעים יותר לעומק.
כן, כן, אני שמעתי את הרבה, יש הרבה שיחות על מיסוי של דיווידנד, כן? המיסוי על הדיווידנד זה...
אולי רק לפני שתתחיל, אני אגיד אולי במשפט, למי שלא מכיר, אנחנו דוגלים בפודקאסט שאפשר להסביר לילד בן 5, שכל אחד יכול להבין. אז מי שלא מכיר, דיווידנד זה בעצם משהו שחברות יכולות לחלק לנו המשקיעים, זאת אומרת, כל מי שיש לו מניות בחברה יכול לקבל דיווידנד, וכשאנחנו מקבלים דיווידנד, זה בדיוק שקול לזה שמכרנו במרכאות חתיכה מהמניה, או מקרן כזו או אחרת, זאת אומרת, יש פה אירוע מס, זאת אומרת, אנחנו קיבלנו כסף, צריך לשלם מס, בדיוק כמו שקיבלתם מזכורת, בדרך מישהו חתך לכם מס, בדיוק כמו שכל כסף שקיבלתם, צריך לשלם עליו מס, אז גם דיווידנד, אוקיי, לפעמים אנחנו לא מרגישים את זה, כי אנחנו בעצם השקענו באיזושהי קרן מחכה, הקרן הזאת מחכה את התנהגות של אפל, מייקרוסופט וכו' וכו', והחברות האלה מחלקות דיווידנדים בשוטף, לפי ראו את עיניהם, יכולות לחלק דיווידנד, ויכולות להשקיע בחברה עצמה ולרכוש חברה אחרת, או להשקיע במוצרים של עצמה, אבל בסופו של דבר, אם חלקו דיווידנד, אנחנו צריכים לשלם מס, אז בואו נבין איך זה קורה, תחת כאן, אני קניתי עכשיו קרן מחכת מדד, והיא בכלל, זה לא קניתי את אפל, לא קניתי את מייקרוסופט, לא קניתי את אנווידיה, ואיפה בכלל מגיע הדיווידנד הזה, ואני צריך לשלם מס, לא צריך לשלם מס מיד, מה שיעור המס, איך זה עובד בכלל?
נכון, זה באמת נושא מורכב, כל קרן וקרן יש לה את המיסוי שלה, אבל לגבי קסם אני יכול להגיד דבר אחד, בקרנות הדגל של, נגיד, של ארצות הברית והמון מדדים בעולם, אין מיסוי על דיווידנד בקרנות האלה. בקרנות של קסם, המחכות, אין מיסוי על הדיווידנד. זה פשוט ככה.
מכיוון... מדהים.
כן.
זאת אומרת, זה... אגב, אמרת פה משהו עכשיו ש... יש מצב שמישהו עכשיו ששומע אותנו עוצר את הרכב.
שמעתי המון מחברים, מקולגות, שאמרו ש... נכון, אבל בקרנות, כאילו, דיברנו והם אומרים, נכון, בקרנות הישראליות יש 25% מס על הדיבידנד. אז אני אומר להם, זה לא נכון. נגיד סתם, לדוגמה, קרן S&P, נסדק, ראסל, דאו ג'ונס, אין מס על הדיבידנד.
אז קודם כל זה מדהים, כי זה באמת, נקרא לזה... הקרנות שאם נסתכל על הפרטו של ה-80-20, אז רוב האנשים שמשקיעים בקרנות מחכות מדדים, זה בדיוק המדדים שאתה ציינת, ואתה אומר, בעצם אנחנו נטולי מס, זה מדהים על הדיווידנדים, שאנחנו כל הזמן הרי משווים, מסתכלים על קרנות איריות, אנחנו אומרים, אוקיי, שם יש מס מופחת, אוקיי, של 15% או פחות, לא ניכנס רגע, בדיוק שם, כמי שרוצה יחפש פרק שעשינו בעבר בנושא, על קרנות איריות, אבל פה אתה אומר, עזבו, לא משנה כמה יש שם, אצלנו אין מס על הדיבידנדים, זה בעיניי משהו שמישהו צריך לשמוע אותנו, צריך רגע לעצור ולהקל את מה שנאמר פה כרגע.
לגמרי, כי גם הנושא הזה של המיסוי בארצות הברית, הוא באמת הוסדר בסופית ב-2017. מה שעד 2017, מה שהיה, זה שהבנקים האמריקאים היו משתמשים, מכיוון שלבנקים האמריקאים אין מיסוי על הדיבידנד, מכיוון שהם נמצאים בתוך ארצות הברית, וזה היה המיין ביזנס שלהם, אז הם לא שילמו מיסים על הדיבידנד במניות אמריקאיות, והם בעצם, זה היה תחום שהוא לא היה סגור הרמטית מבחינה רגולטורית, זה היה תחום אפור, והרבה בנקים אמריקאים ניסו לתת הטבה ללקוחות שלהם בדרך הזאת. נגיד, אם הייתה, יש קרן גידור גדולה שנמצאת באיזה מקלט מס, והיא לקוחה של איזשהו בנק גדול בארצות הברית, והיא רוצה לקנות עכשיו מניית מייקרוסופט, אקסו מובייל ו-IBM. זה שלושת המניות שהיא רוצה להחזיק, אבל מה? היא צריכה לשלם דיבידנדים. אז היא מגיעה לאותו בנק ושואלת אותו, תגיד, יש לך מדד על שלושת המניות האלה? בפרופורציה כזאת ואחרת? ואפלה ופלא, פתאום מופיע כזה מדד, ואותו בנק מנפיק סוופ, מוצר, שעוקב אחרי המדד הזה. וככה הוא היה מגלגל את פשוט את הדיבידנד, החברות, כאילו הסוופ לא שילם את הדיבידנד לממשלת ארצות הברית, ואותה קרן גידור הייתה נהנית ממנו. ואז הממשל האמריקאי הבין את הפרצה הזאת, והוא סגר אותה. זה היה נקרא חוק ש-871M, או במילים אחרות IRACT, והוא הגדיר מדדים ספציפיים לפי קריטריונים מסוימים, שזה בעצם מדדים רחבים בארצות הברית, מדדים עמוקים, שזה S&P 500, דאו ג'ונס, ראסל, נאסדק, ואולי עוד כמה סקטורים שהם לפעמים משתנים כל משנה לשנה, לפי הקריטריונים האלה, אבל המדדים האלה הם פטורים ממס על הדיבידנד. אז כל מי שמשקיע דרך סוופ או דרך חוזה, פטור מלשלם מס על הדיבידנדים האלה.
אז קודם, בעיניי זה מעניין מאוד, וזה שובר ככה הרבה פרדיגמות, אני בטוח, להרבה מאוד מאזינים. אני בטוח שעוד ירוצו על זה הרבה תגובות ברשת, אז תזכרו איפה שמעתם את זה בפעם הראשונה, פה בפודקאסט שלנו בידע שווה כסף, יחד בשיתוף עם קסם. אז אני רוצה לדבר על משהו שעשינו ככה, איזושהי שיחה מקדימה ככה לפני הפודקאסט. אז דיברת על זה שיש איזשהו יתרון מובנה לקרנות הישראליות, שמה שגורם לנהלי ההשקעות לישון טוב בלילה. אנחנו מקליטים את הפרק ממש יום אחרי שאיראן החליטה לשלוח עלינו לא מעט טילים, ואני יודע שהרבה אנשים לא ישנו טוב בלילה, אז זה ככה מתקשר. אז אתה רוצה ככה להסביר על זה יותר לעומק, על הצורות התכסות?
תראה, אנחנו, יש שתי צורות התכסות. הצורת ההתכסות הראשונה זה פשוט לקנות את המדד פיזי, לקנות את אותם המניות שמרכיבות את המדד, והצורה השנייה זה להתכסות באופן סינתטי. אז מה שאנחנו בקסם עושים, שאנחנו בוחרים את הדרך הכי יעילה. אז מה שקורה זה כשאנחנו קונים את המדד באופן סינתטי, בעצם זה אותם מכשירים שכמו סוופ או כמו חוזה, אני אולי אוכל להסביר בהמשך את המושג הזה סוופ או חוזים, אבל זה משהו שאנחנו לא באמת מחזיקים את המדד. מי שמחזיק בשבילנו את המדד זה בנק שמנפיק את אותו סוופ, שזה חוזה החלף, לנו. אז מה שקורה זה שאותו בנק, נגיד הוא מנפיק לי את הסוופ, עכשיו הוא מנפיק לי אותו נגיד כשמדד הוא 100. ואם המדד עולה ל-101, עכשיו את ה-100 דולר האלה אני לא באמת מעביר לאותו בנק, אני שומר אותם אצלי. ואם המדד עולה ל-101, אז אותו גוף מעביר לי דולר אחד. ואם המדד יורד חזרה ל-100, אני מחזיר לו את הדולר. וכך אנחנו מתחשבנים כל פעם, אבל הדולרים, או מטבע שבו מונפק הסוופ, נשאר אצלי, בתוך הקרן. ומה שקורה זה שבישראל יש הטבה מאוד מאוד גדולה, אני יכול לקרוא לה הטבה, כן? זה איזשהו יתרון למשקיע ישראלי, כי בישראל יש ביקוש לדולרים, והריבית על הדולר היא יותר גבוהה מאשר ריבית על ה-Federal Reserve. אם נגיד עכשיו ריבית ב-Federal Reserve זה 5.3, אז בישראל הריבית יכולה להיות 6%, או כל פעם זה תמיד יותר גבוה בדרך כלל, כי כמה שנים אני קיים בתוך התעשייה, המון המון שנים, ואני לא ראיתי שנה אחת שלא היה את המרווח הזה לטובת ישראל, כאילו מי שמחזיק את הדולרים בישראל. עכשיו, מבחינתנו, כישראלים, אין לנו בעיה, כי אנחנו, כביכול, יש לנו סיכון של ישראל כמדינה, לא יודע, כמו שאמרת, נופלים טילים, יש מלחמות, יש משברים, אבל מבחינתנו, כשאתה מחזיק דולרים ב, לא יודע, באחד הבנקים הגדולים, אז אתה לא חושב שיהיה לך בעיה שאחד הבנקים הגדולים ייפול ולא יחזירו לך את הכסף. אז שם תמיד נמצא הספרד הזה, והוא בא לטובת המחזיקים של הקרנות. זה הטבה מאוד מאוד משמעותית. עכשיו, מה שקורה, נגיד, בקרנות הסינתטיות, נגיד, באירופה, מה שהם עושים זה סוג של funded swap. הם עושים את אותו swap, כמו שאמרתי, שעושים כיזוזים, אבל הם מעבירים את הדולרים לאותו בנק. ואותו בנק הולך ומשתמש בדולרים. יכול להיות שאותו בנק לוקח את אותם הדולרים של אותה קרן, מגיע לישראל ומפקיד אותם פה בריבית יותר גבוהה. וכך הוא נהנה מאותם דולרים שהוא קיבל מאותה קרן, וגם הוא מעביר לו את המניות, סל המניות, כאילו יש שם סל מניות כבטוחה, שהוא מעביר לו ומוריד מהספרים שלו את הסיכון ואת הפרמיה שהוא צריך לשלם בעקבות זה שזה מעמיס על המאזן שלו. אז בישראל אנחנו עושים את זה, דרך אגב, אנחנו לא באמת מפקידים לרוב את הפקדונות בדולרים בבנקים ישראלים, אנחנו עושים אפילו משהו הרבה יותר מתוחכם, אני לא אעלה פה אותך ואת המאזינים בהנדסה פיננסית, אבל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים סוג של פיקדון סינתטי על הדולר, אנחנו קונים forward, שזה עסקת הקדמה, עסקה עתידית על הדולר, אנחנו נחשפים לדולר, אבל השקלים נשארים אצלנו. ואת השקלים, בשקלים האלה אנחנו קונים מלווה קצר מועד של בנק ישראל לכמה חודשים, ואז החשיפה היא של מדינת ישראל. אז אני ישן, כמו שאמרת, אני ישן בלילה מאוד מאוד טוב, שהמשקיעים שלי חשופים למדינת ישראל, וזהו.
אז מאוד מאוד מעניין. הזכרת פה קודם כל הרבה בנקים, בוא נדבר על העניין של באמת חשיפה לבנקים ישראלים כמו שהזכרת כרגע, אז גם איך מצליחים לייצר ללקוחות מצד אחד תשואה עודפת, אוקיי? ומצד שני, למה זה טוב לי בתור משקיע ישראלי, שבעצם יהיה לי חשיפה גם לבנקים ישראלים?
לא, כמו שאמרתי, החשיפה לבנקים ישראלים היא יכולה להיות, אבל רוב החשיפה שלנו היא לממשלת ישראל, לבנק ישראל, שזה חשיפה לפי דעתי הכי נמוכה למשקיע ישראלי.
שזה בעצם המקם שדיברת עליו.
לגמרי.
אוקיי, אז בעצם אנחנו משקיעים במקם, על וקטר מועד, בעצם אגח בדרך כלל ממשלתי, שבעצם אני משקיע בממשלה שלנו, שהסיכוי שבלי כנס לפוליטיקה יקרוס הוא מאוד מאוד נמוך, ומצד שני, ההלוואות הן קצרות מועד, בדרך כלל עד 90 יום, אם אני לא טועה, מה שאומר שהסיכוי שלא יחזירו לי את ההלוואה, ותחשבו, דמיינו לכם שאתם עכשיו בנק, לצורך העניין, אנחנו נסתכל על זה במובן ההפוך, אתם בנק, ואתם בא אליכם איזשהו הייטקיסט שעובד, נניח, 10 שנים באפל, חברה מאוד יציבה, ואומר, אני רוצה הלוואה 3 חודשים. אוקיי, אז הריבית שהבנק יביא לאותו, לאותו לווה, תהיה כנראה ריבית מאוד מאוד טובה עבור הלווה, כי הסיכוי שהוא לא יחזיר תוך 3 חודשים מאוד מאוד נמוך, אבל פה אנחנו מסתכלים על זה הפוך, אנחנו עזבו רק את התשואה שתקבלו, תקבלו איזושהי עוד תשואה, אבל הסיכון הוא מאוד מאוד נמוך, אוקיי? כי הזמן פה, המחם, מה שחיים ממוצע, הוא זמן קצר מאוד.
בדיוק.
אוקיי, אז בוא נדבר על נושא שאי אפשר שלא לדבר עליו, דמי ניהול, אוקיי? אז בוא נראה איך זה בקרנות ישראליות, בקסם, בארצות הברית, באירופ, האם זה פשוט נכון להשוות דמי ניהול לזיז, על מה כדאי לי להסתכל, אם אתה יכול להגיד אולי קצת מספרים.
כן, אני שמעתי, דמי ניהול הם דמי ניהול, כמובן שככל שדמי ניהול יותר נמוכים, ככה זה יותר טוב ללקוח. דמי ניהול, אני חושב שבתעשייה שלנו, זה, הם, קודם כל בקרנות המחכות, הם, דמי ניהול הם לפי דעתי מאוד אטרקטיביים, הם מאוד נמוכים, ואני שמעתי המון אנשים שמדברים על זה שהקרנות, יש תופעה של קרנות בישראל שמעלות דמי ניהול, שמחכות זמן מה בלי דמי ניהול, באפס דמי ניהול, או דמי ניהול מאוד מאוד נמוכים, ואז מעלות אותם. אז אני רוצה להגיב לזה, כי זה מפריע לי. כי אני חושב שבמקרה שלנו, זה ממש לא, זה לא נכון. כי מה שקורה בעולם של קרנות המחכות, יש המון מדדים שהם מדדים שצומחים, גם בישראל וגם בעולם, וגם הנכס בהם צומח כל הזמן. אז בסביבה שהיא תחרותית, יש, כשיש בה המון מנפיקים, והנכסים צומחים, והדמי ניהול גם ככה נמוכים, אני לא רואה איזושהי אפשרות שמישהו ילך ויפחית את ה... יעלה את הדמי ניהול. אולי להפך. כאילו, אם כבר משהו יקרה, זה הדמי ניהול ירדו, כי יש יותר ויותר תחרות. אז זאת דעתי, וגם בקסם, אם אתה יכול להסתכל, שבקרנות המחכות המובילות, מאז ההנפקה שלהם, כשזה 2016, 2017, על מדדים המובילים בחול,
אנחנו מקליטים את הפרק ב-2024, למי שישמע את זה, יש שם
כן, מקליד. זה כבר, זה 9 שנים. אז בתשע שנים האלה, הדמי ניהול לא השתנו. זה אותם הדמי ניהול, ויש גם עניין שאנשים אומרים שבקסם נגיד, אני לא יכול לציין מבחינת רגולציה קרנות ספציפיות, אבל יש קרנות מובילות שיש בהם דמי ניהול אפס. ואז אומרים, איך לא יכול להיות שקסם עובדת בדמי ניהול אפס. אז זה גם משהו שאני רוצה להסביר, כי הדמי ניהול הם אפס, אבל יש דמי ניהול משתנים, שזה קיים רק בתעשייה בישראל, ישראלית. שדמי ניהול משתנים זה דמי ניהול שהם כמו דמי הצלחה. שאם נגיד דמי ניהול הרגילים הם 0, ודמי ניהול המשתנים הם 0.1%, ואז מה שיכול לקרות זה שרק אם המנפיק, אם המוצר עשה מעל המדד, נגיד המדד עשה 10%, והקרן עשתה 10.1%, אז המנפיק לוקח את הדמי ניהול שלו. אם הקרן עשתה רק 10% והמדד עשה 10%, אז מנפיק לא לוקח שום דבר, אבל אנחנו יודעים שאנחנו כן מצליחים לייצר את הדמי ניהול המשתנים האלה, לעשות מעל המדד. אם המדד יעשה נגיד 12%, אז סליחה, הקרן תעשה 12% והמדד יעשה 10%, אז הקרן תהיה ב-11.9%. בעצם יש פה ללקוח, יש רק מה להרוויח, וקסם במקרה הטוב פשוט תרוויח את הדמי ניהול שלה. כמובן שזה גם עובד לצד השני, זה תמונת מראה. אם הקרן תעשה פחות מהמדד, אז קסם תשלם 0.1% את הסוג של ביטוח לאותו משקיע. אז אני חושב שזה win-win לכולם.
אז קודם כל זה מאוד מעניין מה שאמרת, והרבה באמת לא מכירים את זה. אז כמו שאמרת, זה דואלי, זה דו-כיווני. זאת אומרת, אם קסם לא הצליחה להגיע לתשואה רצויה, נקרא לזה.
התשואה של המדד.
של המדד, כן. אז היא צריכה להוציא כסף מכיסה, אוקיי? בעצם לשלם לנו, הלקוחות, דמי ניהול. ואם היא עקפה את המדד, אוקיי, שבסוף הרצון שלנו בסך לעשות את המדד, אנחנו לא מנסים לנצח את המדד, אנחנו מנסים לנצח את המדד, היינו הולכים להיות 3-5% שעוסקים בזה, בקרנות אקטיביות ולא בקרנות פסיביות, ואנחנו פה מדברים על קרנות פסיביות, מחכות, אז היא לוגעת את השפיל שלה, את הקטנצ'י כזה, אבל אנחנו בסוף קיבלנו מעל המדד, שזה מה שמזכיר לי, יש איזו אמרה ידועה, או לא יודע אם זה אמרה, אבל יש התנהגות בעולם הנדלן, אחד בישראל, של הרבה אנשים שבעצם רוצים לקנות דירה, ואין מה לעשות, הרבה דירות אי אפשר להגיע להם ללא תיווך, ללא מתווך, והדבר הראשון שפוגשים את המתווך, עוד לפני שמציג להם את הדירה, זה מה לעשות, להתמקח איתו על העמלה שלו, נכון? לא תקבל 2% פלוס מע"מ, קודם כל זה לא יהיה פלוס מע"מ, דבר שני, זה לא יהיה 2%, זה יהיה 1.5%, זה יהיה 1%. וברגע שאני בא ומתמקח עם אותו מתווך על העמלה שלו, ברגע שתהיה לו דירה בוננזה באמת של 100, 200, 300 תחת למחיר שוק, האחרון ברשימת אנשי הקשר שיתקשר אליהם זה אני, כי זו הפרנסה שלו, אוקיי? אבל אני, בגישה שלי, שאני באתי לו למדלן, אני אמרתי, אני לא אתן לך 2%, אתן לך 3%, 4%, אבל תן לי דירה שעם 4% שלך, והמחיר עדיין יוצא לי 100,000 מתחת למחיר שוק, אני קונה, מה אכפת לי כמה אתה מרוויח? אני שואל, אם אני לצורך העניין עכשיו מביא לך דירה ששווה 4 מיליון שקלים, מביא אותה ב-2 מיליון שקלים, אתה מוכן לשלם מיליון שקל? אתה מוכן, אם היא באמת שווה 4 מיליון שקלים, מחר הבוקר אתה יכול למכור אותה במיליון יותר. חלק אגב מהאנשים יגידו שהם לא מוכנים, שזו טעות, כנראה הם, או שהם לא מבינים שזה באמת שווה 4 מיליון שקלים, אוקיי, שאפשר לבדוק את זה, כן? אפשר להרים מודעה פיקטיבית ביד 2 ולראות כמה מתקשרים, או להביא שמי וכו' וכו'. אבל מה שאני מנסה להגיד בשורה התחתונה, אל תסתכלו תמיד מה מישהו אחר מרוויח, תסתכלו מה אתם מרוויחים. מה שמביא אותי בסופו של דבר למה שאמרנו, תבדקו את השורה התחתונה, תבדקו מה התשואה שהקרן עושה. זה מדד ההשוואה הכי טוב שאתם יכולים להשוות בין כל הקרנות, כי בכל קרן ראיתם פה, יש פרמטרים שהם טיפה שונים, באחת אין מיסוי על דיבידנדים כמו שראינו בקסם לדוגמה, באחת יש מיסוי מופחת, באחת יש מיסוי אולי לא מופחת, יש 25%, באחת יש דמניול יותר גבוהים, באחת יש דמניול יותר נמוכים, באחת יש דמניול משתנים, באחת יש דמניול משתנים, יש המון המון פרמטרים שאנחנו משווים קרנות, בין אם זה קרנות נעמות מחכות, בין אם זה קרנות סל, יש המון פרמטרים שאנחנו משווים, ומה שדימה פה אומר לנו, בואו תיכנסו, מזמין אתכם, אז גם אני מזמין אתכם, לבוא ולהשוות את השורה התחתונה, ואנחנו פה גם לעזור לכם לעשות זה, מבחינה טכנית, אם מישהו מסתבך איפה בודקים וכו'. אז אני רוצה גם להרוז את הפרק שלנו, אז אם ניקח ונהרוס פה רגע את הפרק, אנחנו נראים פה למעשה על מה שדימה בא ואומר לנו, בואו תסתכלו על השורה התחתונה, תסתכלו על התשואות של הקרנות המחכות, מהסיבה שיהיה לכם קשה מאוד להשוות פרמטרים בין קרן ישראלית, שיש לה דמי ניהול אולי אפס לפעמים, אוקיי? אבל דמי ניהול משתנים, לפעמים לטובתנו, לפעמים לרעתנו, אבל אז היא עשתה מעל תשואות המדד. דיברנו פה על מיסוי על דיבידנדים, אין מיסוי על דיבידנדים, זה מטורף, אוקיי? ובמקום אחר אולי יש מיסוי על דיבידנדים מופחת של 15%, אבל מה זה מופחת? זה לעומת 0, אז זה הרבה יותר. או במקום אחר שמשלם 25% על מיסוי דיבידנדים. ואנחנו מדברים על עניין של מתח שעוד לא דיברנו, עוד רגע אנחנו גם נזכיר גם את זה. אז יש המון המון פרמטרים להשוות בין בין החברות השונות, בין הקרנות השונות, ולכן דימה אומר, סתכלו על השורה התחתונה, מזמין אתכם לבדוק, ואתם לא בטוחים איך עושים את זה, מוזמנים לפנות אלינו. אז יש לך מה להוסיף לעניין הזה?
כן, אני מסכים איתך לגמרי. כל העניין הזה של בדיקה של התשואה, הוא מאוד מאוד חשוב. זה כמו שאמרתי, הכל משתקף שם. מיסוי, דמי ניהול, הכל. וכן, זה גם חשוב לבדוק את הגוף, המקצועיות של הגוף המנהל, את השקיפות שלו, את המוצר, איך המוצר ארוז, איך הוא מתנהל, וכן, העניין התשואות הוא קריטי לפי דעתי.
מעולה, אז אני גם מסכים עם כל מה שנאמר, אני רק רוצה לחזור רגע אחורה, כי יש נושא אחד שלא דנו בו מספיק, אבל הוא כן בעיניי, כן חשוב להזכיר אותו, זה עניין של מתח. אז בוא נדבר רגע על הנושא של מתח, כי בסוף אני משקיע רגע, אני משקיע בשקלים, אני משקיע בדולרים, נגיד אני רוצה להשקיע בקרן שמחכה את ההתנהגות של ה-S&P 500, מדד 500 החברות, עם השווי שוק הגדול ביותר בארצות הברית, נסתם זה מדד אמריקאי, אז החברות הן בדולרים, אני משקיע בשקלים, אני משקיע בדולרים, אז אני מושפע מה הפרש בין הדולר לשקל, מה כדאי לי לשים לב?
כן, יש קרנות באמת מנוטרלות מטבע, שלא צמודות לדולר, המון משקיעים בישראל, היו תקופות מאוד ארוכות שהדולר היה נחלש, ואנשים עברו לקרנות שהן נוטרלות מטבע, ויש קרנות חשופות מטבע, ושזה פשוט, אתה קונה גם את המדד וגם את המטבע. ויש את הנושא הזה של שקשור למטבע, של המתח, שאנשים אומרים שהקרנות בישראל, על מדדים בחול, צמודות למדד המחירים ביחס לחישוב של רווח הון. הרי יש רווח הון שממנו מקוזז ההצמדה. אז ההצמדה בישראל, אפשר בקרנות החוליות שמעל 80% זה מתח, אז אפשר להצמיד אותם או למתח או למדד המחירים, לצרכן. ויש בחירה למנהל קרן, איך להצמיד את זה. אז מה שיש המון, אני רואה המון אנשים שאומרים שבקרנות של קסם, הקרנות הן צמודות רק למתח, רק למתח, וזה לא, זה פשוט לא נכון. הקרנות המחקות שלנו, על מדדים בחול, הם צמודים למדד המחירים לצרכן. עכשיו, כמו שאמרתי, וגם הרבה מאוד אנשים טוענים שמכיוון שזה השקעה לטווח ארוך, אז עדיף לקבל את המדד המחירים לצרכן, כי בדרך כלל הוא עולה, המחירים בעולם עולים, גם בישראל, יש אפילו יעד של בנק ישראל, שיהיה פה איזושהי אינפלציה, אז לאורך זמן עדיף שזה יהיה מדד המחירים לצרכן, מאשר מתח שהוא נע באיזושהי, לא יודע, נקרא לרצועה. אז קודם כל, יש כמה אסכולות, כן? אני לא יודע להגיד מה נכון או מה לא נכון, אבל אני אישית מאוד מתחבר לזה, שבאמת מי שמשקיע לטווח ארוך, אז מדד המחירים לצרכן הוא יותר טוב בשבילו, ואני גם, בגלל זה גם אני חושב שעשינו את ההצמדה של מדד המחירים לצרכן בקרנות המחקות, אבל אתה יודע, יש משקיעים שיצחקו לי בפנים, מישהו שהשקיע בקרנות שצמודות למתח בסוף 2022, ועכשיו יש לו מגן מס של 30%, אז זה משהו זה לא חד משמעי. וגם יש אנשים שאומרים שזה כן, זה לא נכון שיש פה איזושהי רצועה, שאם בן אדם משקיע נגיד בארצות הברית והוא קונה דולרים, אז הוא כן גם מאמין בכלכלה, וגם יש את האסכולה הקלאסית שגם כנראה המטבע יהיה חזק. אז זה משהו אתה יודע, כל אחד יבחר לעצמו, אבל כן, בקרנות המחקות בישראל, על מדדים בחול, כל הקרנות צמודות למדד המחירים לצרכן.
מעולה, אז קודם כל זה נקודה מאוד חשובה, אז עכשיו אתם יודעים גם בנושא המתח, אז אני רוצה ככה להרוס את הפרק, קודם כל חשוב להגיד שבעיניי הפרק סופר מעניין, אני חושב שהרבה אנשים ילמדו ממנו הרבה מאוד דברים חדשים, אז דיברנו פה לא מעט נושאים, דיברנו על זה שמנהלי ההשקעות בדרך כלל לא מצליחים לנצח את המדדים המובילים, דיברנו קצת על קסם למי שעדיין לא מכיר, נחשף לראשונה, דיברנו על החוזקות של מה שבעצם אנחנו יכולים לעשות בישראל, על העניין של הבנקים, דיברנו על העניין של הבדל בין קרן סל לקרן מחקה, שקרן סל היא במסחר הרציף, זה כמו מניה, אני יכול לקנות ולמכור את מה שאני רוצה, קרן מחקה, אני בעצם יכול לקנות או למכור פעם ביום, ואני קונה ובעצם משאיר לטווח ארוך, זה במובן הזה, והשוס הגדול לפי דעתי של הפרק זה שדיברנו על זה שאין מיסוי על דיווידנדים בקרנות של קסם, שזה מאוד מאוד מעניין, זה שובר פה הרבה מוסכמות, דיברנו כל מיני דברים מההיסטוריה, לא נחזור על כל הפרק, וכמובן דיברנו גם על דמי ניהול, שאנחנו מכירים שבחלק מהקרנות דמי ניהול הם אפס, ואנחנו מכירים שדוגמה בקרנות, לא ציינו, אבל בקרנות כספיות ראינו שחלק מהחברות הישראליות העלו מחיר, אבל ראינו שמוזמן ללכת לבדוק בעצמכם, שבקרנות בעצם מחקות המדדים, שזה מקום מאוד מאוד תחרותי, דווקא אין העלאת מחיר, כלומר אין העלאת דמי ניהול, ראיתם אפס, נשאר אפס, אבל מאיפה מרוויחים? אמרנו מהעניין של דמי ניהול, נקרא לזה, אם הגענו ליעד של המדד או לא הגענו ליעד של המדד, שבתכלס זה רק לטובתנו, אם לא הגענו, מביא לנו כסף, אם הגענו, זאת אומרת, עברנו את היד של המדד, אז אנחנו לוקחים לנו קצת, אבל עברנו את היד של המדד, אז נתתי לכם פה את המשל עם המתווך, אז תסתכלו על כמה אתם משלמים, על כמה אתם מקבלים בסופו של דבר, ואם נסכם את כל הפרק ונעוס לו במשפט אחד, תלכו, תבדקו תשואות, אוקיי? תבדקו את השורה התחתונה, תשוו את התשואות, לא בטוחים איך עושים את זה, תרשמו לנו בעמוד שלנו, ידע שווה כסף הדף הרשמי בפייסבוק, או בידע שווה כסף לי זה עולה יותר, חפשו אותנו בפודקאסט, טיק טוק, אינסטגרם, או חפשו ידע שווה כסף בגוגל, תגיעו לאתר שלנו, אנחנו נעזור לכם בכל שאלה. דימה, אני מאוד מאוד מודה לך, היה ממש כיף לדבר איתך, מאוד מעניין, בעצמי למדתי דברים חדשים, מקווה שאנחנו ניפגש ככה גם בהמשך, ואתם תמשיכו לעקוב, נתראה כמובן בפרקים הבאים.
תודה רבה לך.
תודה. ביי.
אוהבים את הפודקאסטים של רשת אסקט? מחכים לכם בפייסבוק, בטוויטר, ביוטיוב, באינסטגרם ובטיקטוק. חפשו אסקט COIL.